תודה רבה למשפחת שניאור על האפשרות להעביר כאן את השיעור. תודה רבה לחברים שהגיעו, ובעזרת השם אנחנו נכוון שהשיעור יהיה לרפואתם של הרב יעקב עדס בן בלה, רחל, של ידידנו יצחק חיים בן רבקה, מרים בת חביבה, רועי בן דורית, אברהם בן מירה, מאירה בת אסתר, רפאל זו בן מיכל, ברק בן תמר לילי, רחלי בת הדסה, רות בת סול, יצחק
בן רינה,
בן רינה, אור בן פזית, בנימין חיים בן מזל, כהנוב. רבקה בת תמר, בעזרת השם. סמי סימן טוב. שיהיו בריאים ושלמים, בן חנה. שיהיו בריאים ושלמים, בעזרת השם, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ראשי תיבות אייר, אני אדוני רופאיך. מקורו של חודש אייר מבבל. כמו כל השמות של החודשים שעלו מן הגלות. אנחנו תמיד אומרים שהירידה לגלות אינה סתמית. השהייה בגלות עוזרת לנו ללקט משם את מה ששייך לנו ושהלך לאיבוד באותה גלות. ולכן כל גלות אמורה לשחרר בסופו של דבר ביציאה מאותה גלות את האלמנטים החיוניים השייכים לנו בטבע. כשאומרים ששם של חודש עלה מבבל, זה אומר שבעצם כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם באותיות. הצירופים, הקומבינציות של האותיות פשוט נעלמו מדעת האדם, שכחנו. זה נקרא גם גלות. גלות פירושו של דבר לאו דווקא מקום טריטוריאלי, אלא בעצם שכחה של דבר, שהדבר הזה עכשיו נמצא במצב גלותי וצריך לגאול אותו. אז כשיוצאים מהגלות, יוצאים יחד איתנו כל מיני צירופים שבעצם היו ונשכחו, ועכשיו אנחנו מוציאים אותם חזרה כדי להחזיר אותם אל גבולות הקודש. כל מה שישאר בחוץ, חז ושלום, יהיה חסר למדרגה של הקדושה. כמו תינוק שנולד, אם חז ושלום נשארו אלמנטים מהתינוק שנמצאים עדיין בתוך הבטן של האימא, זו סכנה מאוד גדולה. צריך לגאול את כל מה שנשאר, שלא יישאר שום דבר, וזה בעצם הבניין. איך השם של החודש אייר נקרא כשהוא היה בגלות בבל? אארו, א' א' ר' ו'. דהיינו, הזמן המיוחס להארה. זאת אומרת, כבר שם נשאר הרשימו, התכונה המיוחדת לחודש הזה, שעניינו הארה. הארה כמובן לא של אור בלבד, אלא של הארה פנימית, של שכל. לא בכדי הצירוף המופיע בחודש, בחודש אייר, יוצא מפסוק שעוסק בשכל. התהלל המתהלל השכל וידוע אותי. מי שיכול להתהלל זה מי שיש לו שכל ומי שיש לו דעת ומקשר. הייתי אפילו משנה קצת את האמרה הזאת והייתי אומר מי שיכול להלל הוא מי שיש לו השכל וידוע. אתם מבינים למה אני רוצה לכוון? שכדי להלל ביום העצמאות את הקדוש ברוך הוא צריך שכל ודעת. בספר מלכים א', פרק ו', פסוק א', מכונה החודש הזה בשם חודש זיו. וגם שם מדובר באור המתחדש על העולם מזיו השמש. אנחנו כבר בחודש השני של האביב, האביב כבר תפס, נאחז במציאות, ולכן אור השמש חזק יותר. האדמה התחממה כבר יותר ממה שהיה בתחילת האביב. חודש אייר הוא השני בתקופת האביב. פירוש נוסף למושג זיו, והוא ניצן. רמז לצמיחה המחודשת של הטבע. בחודש אייר אנחנו כמובן בהמשכיותו של האביב, והאביב מוציא את כל מה שהיה גנוז, רדום בטבע, כן, למדרגה של תחייה. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו, מכוון גם הוא לחודש אייר. כל התור מכוון גם לעניין הגאולה.
תור, דור.
התור, וכל התור נשמע בארצנו. מה זה תור? כן?
דור.
לא, תור זה לא דור. תור. וכל התור, יונה. הקול של התור נשמע בארצנו. זאת אומרת שיש גם לחיות, לצורך העניין לציפורים, חוש פנימי שיודע לזהות מה קורה במציאות. גם אם אנחנו, בני האדם, לפעמים שכחנו. זאת אומרת שאנחנו צריכים להשתמש בעצם בכל כוחות הטבע, בכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, שום דבר אינו חינם, כדי להבין איפה אנחנו נמצאים במציאות, מה הדור שלנו משדר, מה המציאות שלנו משדרת, והאלמנטים באלה הם אוצרות. ומי שיודע להקשיב, וכמובן מי שמבין, אז הוא הרבה יותר גבוה בדעת, בחיבור, בין מצב למשנהו, בין סיטואציה לסיטואציה אחרת, בין סיבה לתוצאה, בין מקור לבין מימוש. יש להזכיר כי פסוק זה מיוחז לזמן הגאולה, וכדברי הרב קוק זצ"ל באוצרות הראייה, חלק ג' בפסקה שעוסקת במלחמות, אומר הרב קוק, את הזמיר הגיע, זמיר העריצים. זאת אומרת שכשיש תקופה כזאת, שעכשיו ציטטנו את הפסוק הזה וייחסנו אותו לחודש אייר, בחודש אייר, אומר הרב קוק זצ"ל, יש אפשרות לזמר את הרע. לזמר זאת אומרת לקרות, להוריד את כל מה שרע במציאות. כמו שמזמרים בחקלאות, אז אומר הרב קוק, יש כאן עכשיו עת הזמיר, הגיע הזמן לזמר את העריצים. והוא ממשיך, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם. זאת אומרת שיש מציאות מיוחדת שעכשיו הוספנו לה רובד חדש, שלא רק שיש הערה גדולה מן השמיים, לא רק שיש התגברות הדעת והשכל, אלא שהאלמנטים האלה עוזרים גם להתנתק מכל מה שזר לנו, במשמעות אחרת לחזור אל זהותנו בחודש הזה דווקא. ועוד שכבה שמדברת על בוסם, על ביסום העולם. ביסומו של העולם מחזיר אותנו בעצם לאדם וחווה בגן עדן, שגן עדן הוא בעצם אחת התופעות שהייתה שם, זה הריחות הטובים. כי הקדושה מוציאה מעצמה ריח טוב. גם כך אפשר להכיר בקדושה או בחוסר קדושה אצל אדם לפי הריח היוצא מגופו. וכשהעולם כולו מתבשם, זה אומר שבעצם ניקינו את מה שבגללו הריח הרע נודף בעולם. זאת אומרת שיש לחודש הזה, רק לפי מה שקראנו עד כה, כוחות מיוחדים שמסוגלים לגאולה, שמסוגלים לבשם את העולם, שמסוגלים לנקות את העולם מכל מה שזר לו, מן הרשע, וכמובן להאיר באור השם, כשאין כבר חוצצים, אין כבר חציצות, אין כבר אלמנטים חיצוניים. אנחנו ניגש עכשיו לרובד של הזמן, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. אנחנו יודעים שאחד ממימדי המציאות הוא מימד הזמן. עסקנו בזה כבר בכמה וכמה שיעורים. האות ב' של פתיחת התורה, כן, מביאה אותנו ישירות אל עניין של מקום בתוך, או בראשית, בעניין של זמן. זאת אומרת שהמקום והזמן חיים ביחד. כשהדבר בריא, לפעמים הזמן קיים והמקום לא. כלומר, לא המקום הנכון. ישנו מקום, אבל הוא לא המקום הנכון. יכול להיות שיש זמן ומקום ואדם לא נכון. נפש. יכול להיות שיש בעצם זמן ואדם ואין מקום, וכו' וכו'. אנחנו חייבים שלושה רבדים כדי לבנות מציאות מאוזנת. לגילוי ערך השמיים, שתמיד בקדושה הוא מופיע במשולש. קדוש, קדוש, קדוש. למה אנחנו אומרים שלוש פעמים קדוש? כי הקדושה היא תמיד משולשת, כי היא יורדת לעולם הזה ומתלבשת בצורה גיאומטרית הדומה למשולש. זה אומר שיש כאן בעצם איזון מאוד מיוחד שנקרא בתורת הקבלה ג' קווים, ואנחנו תכף נראה איך חודש אייר נכלל בתוך המציאות המשולשת הזאת. מששת ימי בראשית גנוזה בחודש אייר סגולת הגאולה. זה לא התחיל היום, זה לא התחיל לפני 100 שנה ולא לפני 200 שנה. זה התחיל ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הכדיר במימד הזמן, בכל זמן, את התכונה המיוחדת לו. כמו שהוא ברא אנשים שלא דומים אחד לשני, למרות שכולנו שייכים למין האנושי, כך הזמן שייך לזמן, אבל כל זמן יש לו את הספציפיות שלו, את המיוחדות שבו. ולכן צריך להיות חכם מאוד כדי לדלות מהזמן את היכולת. מי היה בקי בזמנים? בני יששכר. בני יששכר שייכים לחודש הזה, כי הם בעצם יודעים דרך הבינה לתכנן את העיתים, את הזמנים הנכונים של כל דבר. יודעי בינה לעיתים. לכן יש סגולה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא הכדיר בחודש הזה, בזמן הזה, גם לפני שקראו לו אייר, כן? לא קראו לחודשים בהתחלה בשמות. היו להם מספרים, החודש השני. זה לא משנה כלום. התכונה של הזמן נמצאת בזמן, גם אם הוא בעצמו לא יודע איך קוראים לו, נכון? החתול שלך לא הופך להיות כלב כי הוא לא יודע מה שמו. ובעזרת השם, זכינו אנו לטעום מקדושתה של אותה סגולה של גאולה בדור הזה, דווקא. כמה דורות עברו, לא זכו לראות את מה שראינו. קרה דבר יוצא מן הכלל, יוצא דופן, בכל קנה מידה. במאה השנים האחרונות, דבר שלא היה עד כה. חזרנו לארץ הקודש. החירות המדינית הופיעה בדמות מדינת ישראל שהרב מכנה עוד תרם הקמתה של המדינה בשם יסוד כיסא השם בעולם. זאת אומרת שהרב קוק נותן את השם למדינה שעדיין לא קיימת. הוא אומר, מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. הוא ידע שתהיה מדינה ברוח הקודש, זה לא היה במציאות. הוא ידע שיקראו למדינה מדינת ישראל, יכולנו לקרוא לה מדינת היהודים, או מדינת ישורון, לא יודע. חודש אייר הוא הזמן אשר נבחר מעת השם יתברך לנשיאת הקודש הלאומי עליו. כלומר, הזמן הזה מיוחד מששת ימי בראשית לשאת על הגב שלו, על הגב של הזמן, את העניין הזה של הקודש של זמן הגאולה, ולא סתם הגאולה, כי הקדוש ברוך הוא ביקש מעם ישראל להתגלות כאומה כדי לגלות את אותה גאולה. וזה נאמר לאברהם אבינו, ואעשך לגוי גדול ולא סתם לאוסף של אנשים גדולים. וגוי גדול בתרגום מודרני זו מדינה, ישות פוליטית. ישות פוליטית שדרכה אפשר להתגלות לעולם כדי לגלות את ערכי השמיים. מדובר בהמשך לתהליך אשר החל בחודש ניסן של יציאת מצרים. זאת אומרת שחודש אייר בעצם הוא החודש השני. למי? לחודש הראשון. החודש הראשון פתח בגאולה, יצאנו ממצרים, אז לא צריך לדלג. החודש השני כבר מסיים. זאת אומרת שהחודש הראשון והשני הם בגדר של סוגריים של כל ההיסטוריה של עם ישראל. זאת אומרת שביציאת מצרים נגאלה נשמתנו, ובחודש אייר של אחרית הימים של הקמת מדינתנו אנחנו בתהליך של גאולת הגוף. במצרים כל התהליך הזה התרחש במשך יום אחד, אצלנו זה מתרחש במשך עשרות שנים. למה הבדל כזה? כי הגאולה של הנשמה לא דורשת זמן. הנשמה היא מימד שהוא למעלה ממדרגות הזמן. אז אם אני נוגע בנשמה, היא מיד מתעוררת ונגאלת. היא יוצאת מהמחבוא. לעומת זאת, הגוף, כשאני מטפל בעניינים גופניים, זה לוקח זמן. זה מתלבש במציאות טבעית שתחת מימד הזמן, תחת שליטת הזמן, ולכן זה תהליך עקבי, תהליך שנקרא בלשון חז"ל, כמעה, כמעה, לאט לאט. אז אם גאולת מצרים הייתה בחיפזון, גאולת חודש אייר תעשה בחילזון. זאת אומרת, ממש בעקביות. ומי שאין לו סבלנות למהלך הזה ועדיין רוצה ומשתוקק לגאולה בסגנון פסח, עוזב את הכיתה. הוא כבר לא מאמין, כי הוא לא מבין למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. אז השתחררה נשמת האומה מגלותה במצרים, והיום השתחרר גם חלקה הגופני. אז היום אנחנו בבניין של תהליך הגוף הלאומי של אומתנו. תכונה כפולה יש לו לחודש אייר. וכאן אנחנו נכנסים לדבר המעניין, לעניות דעתי, בחודש הזה. יש לחודש הזה, חודש אייר, תכונה כפולה. מיקומו בלוח השנה בין חודש ניסן לבין חודש סיוון, אומר דרשני. למה? כי בחודש ניסן יצאנו ממצרים, בחודש סיוון קיבלנו את התורה. זאת אומרת שהחודש האמצעי הוא בעצם החודש של הקודקוד, של אותו משולש שדיברתי עליו קודם. אתם רואים שיש לנו עכשיו שלושה חודשים, ניסן, אייר, סיוון, כשאייר הוא האמצעי, ואז בניתי בעצם משולש. עכשיו, למה זה כל כך מעניין שאייר נמצא בין החודש של הגאולה, ניסן, לבין החודש של מתן תורה, סיוון? אלא שזמן זה מכאן בכוח החיבור בין הקודש הלאומי, יציאת מצרים, של ישראל, לבין הקודש הדתי במרכאות של מתן תורה. זאת אומרת שיש לחודש אייר שתי בחינות, האחת לאומית השייכת לגאולת מצרים, כי שם התגלנו כלאום, כעם, ואחת תורנית, דתית, רוחנית, נשמתית, איך שתקראו לזה, זה לא חשוב, ששייכת לחודש סיוון, בו ניתנה תורתנו. לכן עומד הוא חודש אייר בין זמן יציאת מצרים לבין זמן מתן תורתנו. אותן שתי קדושות ראה הרב קוק ברוח קודשו, והדברים מופיעים בספרו אין היה על מסכת שבת בדפים 185-186. מה הוא אומר שם? דבר מעניין, פלא. תראו איזו חוכמה יש לרב הגדול שלנו. הזמן יש לו תכונה עצמית, תרגמתי לכם בסוגריים, ערך מצד עצמו, יש לו את זה, ויש גם ותכונה אמצעית, הוא לא רק ערך בפני עצמו, יש לו גם דבר אחר, הוא הכנה למשהו אחר. גם כאן בסוגריים, בתור הכנה אמצעי למטרה שהיא מעבר לו. בדרך כלל יותר גבוהה. כלומר, אתה מכין למשהו יותר גבוה. זאת אומרת שלזמן יש בעצם את הערך העצמי שלו, וגם ערך של הכנה למשהו גדול יותר. תכונה עצמית מצד אותם ההופעות והרווחים. כל זמן נותן לך להרוויח משהו. אם אתה יודע להשתמש בזמן הנוכחי, אתה בעצם לוקח את מה שיש. עכשיו, למשל, אנחנו באמצע שיעור, הזמן הזה מתברר רטרואקטיבית כדבר שנותן לי עכשיו רווח. אני עכשיו לומד משהו. אני מתפתח, נכון? זאת אומרת שערך הזמן הוא הזמן עצמו. אבל אני גם יכול לומר שבזכות השיעור שאני עכשיו לומד, מחר אהיה יותר חכם. להבין דבר שלא הבנתי קודם. אז הוא גם ערך בפני עצמו, והוא גם הכנה למדרגה אחרת. העידונים והעינוגים, אז לפעמים יש לך זמן שאתה מתענג בו, שאתה מרוויח ממנו, שאתה מתעדן בו, של הזמן ההוא בעצמו, אומר הרב. והאמצעית, אבל כשהזמן הוא גם אמצעי למטרה אחרת, יותר נעלה, מצד התוכן שזה הזמן מכשיר ומכין למדרגה יותר עליונה ויותר מלאה מזו שהוא בעצמו מוכשר לה. כלומר, הזמן אומר לך, תשמע, אני לא כל יכול, אני נותן לך את כל מה שאני יכול, אבל מחר יהיה זמן עוד יותר טוב. אבל כך לפחות את מה שאני נותן לך היום.
אני תהליך.
זאת אומרת, אני גם כשעצמי קיים, תשתמש בי. קח את הכל, תיקח את כל מה שאתה יכול היום. כי יום כמוני כבר לא יהיה. אבל מחר, יום חדש. יותר גבוה ממה שהיה היום. אז תשתמש גם בי כקרש קפיצה למחר. יפה, יפה. זאת אומרת שאנחנו בעצם מתכוננים כל הזמן וגם משתמשים. אז אפשר באמת לראות את כל הרמזים שנובעים מכל אותו עניין, כמובן שישנם עוד, אבל לענייננו זה מספיק. לדעת להשתמש בזמן שאני חי בו, לא כל הזמן לחפש זמן אחר, להפסיק לחשוב שהזמן של עכשיו הוא פחות טוב ממה שהיה אתמול. תמיד יש לנו איזה מין סטייה כזאת, נטייה כזאת, לחשוב שמה שהיה תמיד היה יותר טוב. זה לא נכון. וכל הזמן לחשוב שאנחנו גם משתמשים בזמן הנוכחי, יודעים לדלות ממנו את כל המיטב, וגם שהוא בעצם מכין אותי למחר. יותר טוב. בנקודה עמדתית בחוגו המיוחד לו. נכון. עכשיו, תשימו לב לאן רוצה להוביל אותנו הרב. אם זה היה מסתיים כאן, הייתי אומר, בסדר, חידוש יפה, נחמד, הרב קוק, כן? כהרגלו בקודש, לא מאכזב. אבל יש כאן חוכמה מאוד גדולה. תראו לאן הרב רוצה לחתור. הזמנים המיועדים להכנה שונים מן הזמנים המייצגים בעצמם את ביטויו של הערך. הבנתם את הפסוק הזה, את המשפט הזה. כלומר, הזמן שהוא ערך בפני עצמו, זה שונה מזמן שהוא הכנה לזמן אחר. זהו ההבדל, הנה החידוש של הרב, בין החודשים המלאים בשנה לבין אותם שהם חסרים בלוח השנה העברי. מי יכול היה ללכת ולראות את הדבר הזה? פלא פלאות. גאון עולם. כלומר, הרב קוק ראה שכל חודש בשנה שהוא מלא או חסר, אתה יכול לדעת אם הוא בעצם זמן של עצמו, או זמן של הכנה לזמן יותר גבוה מעצמו. כשהזמן עצמו הינו בעל ערך, החודש מלא. כלומר, אני לא צריך להמתין שהזמן הוא הכנה לחודש אחר. הזמן הזה גדול, אז בלוח השנה הוא יהיה מלא.
מה זה
מלא? מלא זאת אומרת שיש לו 30 יום.
למה? אם יש לו למה, אם יש לו עכשיו החודש
הזה, למה,
אז הוא מלא יותר.
לא, זה אחרי זה, מחר זה כבר ראשון של החודש הבא. כלומר, היום, אחרי הלמה זה כבר ראשון של החודש הבא.
כן, אבל השאלה אם
הלמה
של העוד חודש מתייחס לחודש, אז הוא כן מתייחס, יש לו יותר.
לא, הוא מלא. לאט לאט, לאט לאט.
או שזה 29 או 30, מה... יש 29 ו-30.
לאט לאט. האמת שאתה לא רחוק מהאמת של הרב קוק. אבל כמעה כמעה. כשהזמן אינו אלא הכשרה לזמן אחר, עליון יותר, הרי שהחודש חסר. איזה יופי. זאת אומרת, יש לו רק 28-29 ימים. זמן חסר, חודש חסר. למה? כי הוא בעצם, מבחינת עצמו, הוא אומר רק תעברו דרכי. אני לא ממש מביא אור גדול לעולם, לפחות לא בזמן הזה. אז תשתמשו בי, כי החודש הבא אני מכין לו. אני מכין אליו. אני מכין אותך אל החודש הבא. מבחינת זו, אני חסר, אבל הוא יהיה שלם.
איך חסר יכול להכין שלם?
יפה, זה לכן הוא לא מכיל, הוא רק מעבר. זה לא שהוא קולט את כל הטוב ומתגלה. אם זה היה נכון, אז הוא היה מלא בעצמו. אבל הוא אומר, תעברו דרכי, אני צינור. צינור יכול להעביר את כל המים שבעולם? כן, גם אם הוא קטן. אם החלטתי היום להעביר את כל מי העולם דרך צינור כזה, אני יכול. אם תיתנו לי את האפשרות לעשות את זה, אני יכול. זה לא אומר שהצינור הזה קלט את כל המים, פשוט זה עבר דרכו. בניסוחו של הרב עכשיו, תראו איך הרב מנסח את כל מה שניסיתי להסביר לכם במילים שלי. בחודשים, אומר הרב, מתואר הדבר בתיאור החודש המלא והחסר. המלאות מורה על הרחבת הזמן. תראו, עכשיו יש משהו חדש.
זמן רחב וצר.
יפה. אומר הרב שכשהחודש הוא בעצמו סימן של ברכה, הוא בעצמו הטוב שאתה צריך לקחת, ולא רק הכנה לחודש אחר, הזמן של הזמן מתרחב. מה זה אומר זמן שמתרחב? זאת אומרת שיש בעצם בזמן הזה רוחב. רוחב פירושו של דבר מימד נוסף שלא היה לפני. רוחב פירושו של דבר מימד שלישי. הרי כדי לבנות רוחב אני צריך גובה, אורך ונקודה בחלל. אז אם הזמן מתרחב, זה אומר שבעצם מדו מימד קיבלתי קוביה. אתם איתי? זאת אומרת שרק כשיש לי שלושה מימדים, יש לי בעצם חלל אמיתי.
נפח.
נפח. לכן החודשים שהם מלאים, אומר הרב, הם לא רק מלאים שיש בהם יותר ימים. הזמן בהם הופך להיות בעצם זכר שמתגלה בנקבה, כי הקוביה שעליה דיברתי עכשיו היא נקבה בכל מקום. קוביה זה כבר מקום, קוביה זה זמן, וקוביה זה עומק ורוחב וגובה. זאת האות שיש לה בעצם אופק, שיש לה גובה ושיש לה נקודה בחלל. כלומר, איך אתם כותבים ה? אתם חושבים שהה היא שטוחה על הנייר, נכון? זה לא נכון. כל פעם שכתבתם ה בחיים שלכם, ציירתם קוביה, נפח. רק לא ידעתם. למה? כי האות ה היא נקבה. והנקבה יש לה כוח להוציא ולגלות, להביא נפח למה שהוא היה רק רעיוני. אתם איתי? זאת אומרת שמבחינה זו, אומר הזמן, כל חודש בשנה שתראה שהוא מלא, תבין שיש בו גילויים גדולים, אם לא היום, אז מחר, ואם לא מחר, אז מחרתיים. אבל יהיו בו גילויים בעולם.
משהו מתעבר.
משהו מתעבר, אבל הוא עתיד לצאת, כי החודש הזה מלא, והוא מתרחב, ולכן הוא ייתן לך בעצם הריון שיביא ללידה. אין זמן. זה לא זמן אפילו. אתה אומר, אתה קורא לזה זמן קצר. שם זה בכלל לא זמן. אבל לא, זה לא נכון שזה לא זמן, כי זה מתלבש בסופו של דבר בכל החודש. אני דיברתי רק על הנקודה הגאולית, אבל אם אתה מתייחס אכן לכל החודש, נכון. מה? לא. תכף נראה. תכף נראה. מה? יפה, זה אני מדבר. מה? באמת? חודש יר הוא חודש חסר? מאימתי?
איזה לוח.
אה? לאט 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 לאט, אנחנו נגיע עכשיו. עכשיו אנחנו בונים את זה
חשבון.
יש בו בעצם הרחבת הזמן מצד תוכנו העצמי. והחסר, כשיש לך חודש חסר, כשאתה עכשיו נמצא בחודש חסר, מורה יותר על תכונתו האמצעית, הוא רק אמצעי לחודש אחר. אומר בעצם הרב, אני עכשיו מסביר, בהתייחסותו לחודש אייר, מחדש הרב דברי פלא. ומה הוא קובע? אותו החודש הממציע, הוא קורא לו, אני תרגמתי לכם, הממוצע הוא באמצע, בין ניסן לבין סיוון, בין הופעת יציאת מצרים לבין הופעת מתן תורה, זה הרב, כן? כל מה שמודגש זה הרב. מצד ייחוסו לגודל שבאלה המעמדים, יש לו תואר שביל ממציא, שלעומתו מצטייר תיאור החוסר בחודשים, אבל יש לו אופן נוסף, והוא המטרה לעצמה. לחודש אייר ישנו הכוח המורכב, המכשיר לקנות את שני האורות. זאת אומרת שיש לו בעצם גם את החסר וגם את המלא. חודש מיוחד. זאת אומרת שמי שיש לו את המלא הוא גם חסר. הרי כדי להגיע למלאות כפי שקורא לה הרב, הוא צריך לעבור יום קודם, ויום קודם זה חודש חסר. זאת אומרת שאומר לנו הרב, כדי שנעבור מניסן שהוא מלא לסיוון שהוא חסר, צריך לעבור בחודש אייר שהוא חסר ומלא. יש לו את שניהם. זאת אומרת שהחודש הזה מיוחד לחיבור, לחתונה בין החסר והמלא. מי זה החסר ומי זה המלא? הזכר הוא המלא, הנקבה היא חסרה, והוא צריך להשלים אותה. זאת אומרת שחודש אייר הוא זכר או נקבה? גם וגם. הרי זה ראשי תיבות, אברהם, יצחק, יעקב, רחל. כלומר, יש לנו ג' קווים, אברהם, יצחק, יעקב, אייר, רחל. כלומר, חודש אייר יש לו בעצם את הזכר ואת הנקבה שנמצאים בו. במילים שלנו, מה אני יכול לעשות בחודש הזה אם אני מבין טוב? אני צריך לחבר בין הלאומיות שלי לבין הדתיות שלי. כלומר, בחודש הזה יום אחד אגיע בעזרת השם להיות לאומי דתי.
אבל גם
ניסן
לאומי שהוא חסר במלא.
לא, לא, לא. כי ניסן כשעצמו הוא רק התחלה. אני עכשיו מתייחס גם למה שקורה בהיסטוריה. אני עכשיו לא יכול לקחת את ניסן לחוד, כי ניסן לחוד מה? הוא פוטנציאל. גילוי שמוביל לאן? לא יודע. אני עכשיו הולך לסיוון, לוקח אותו לבד. הוא מתן תורה, זה בסדר גמור, אבל מתן תורה בשביל מה? איפה? אפשר ללמוד תורה באוסטרליה? אפשר. אתם מבינים שמה שחסר לניסן זה מה שחסר לסיוון? בצורה אחרת? אחד לאומי ואחד דתי. ואף אחד לא קושר ביניהם.
תורני.
לא, היינו בחוץ לארץ. אני צריך להתייחס לכוח, לפוטנציאל שמופיע בהיסטוריה. אני חייב לראות את זה. עכשיו אנחנו רטרואקטיבית כבר בדבר שקרה. אז כל עוד והדברים לא קורים, נכון, שיש פוטנציאלים גדולים. אבל ברגע שהדברים קורים בהיסטוריה ותופסים עכשיו, כן? מה זה חג? זה בעצם איזה הופעה קוסמית שירדה ואמרה, אני רוצה את יום החמישי לחודש אייר, אפשר? אז אומרים, טוב, יש משהו שם? לא, זה פנוי. אז תתלבש. אתם מבינים? ככה זה עובד. זאת אומרת שאם ירד מהעליונים כוח מיוחד שהתלבש בעולמנו בדמות של יום העצמאות, אותה אישה עכשיו, תפסה לעצמה מקום. עכשיו זה מקום נצחי, נגמר. אף אחד לא יכול לקחת את מקומה. זאת אומרת שיש חיבור בין המקום, בין הזמן לבין האדם. יש לי עכשיו משולש. מה היה חסר לנו, רבותיי? עד לפני 70 שנה. מקום. כלומר, כל ההיסטוריה שלנו הייתה, כל היהדות הייתה אדם וזמן. מה עושה רב בחוץ לארץ? תגידו לי, אתם יודעים? הייתם בחול? מה עושה רב בחול? במה הוא עוסק? רק בזמן. אין לו מה לעשות, זה תורה בזמן. כלומר, הוא מטפל בך כשהתינוק שלך נולד. לצורך העניין הוא יכול לעשות לך ברית מילה, בריתה. הוא בא בעצם ללוות אותך כשהילדים גדלים. הוא יכול לחתן אותם בר מצווה גם כן באמצע, בת מצווה, חתונה, ואחרי זה הוא מלווה אותך גם כן למנוחת עולמים, אם הוא עדיין חי, או מישהו אחר. אומרת, במה הוא עסק בעצם? רק בזמן. מימד המקום היה חסר לנו במשך 2000 שנה. כלומר, מה קרה לפני 69 שנים, רבותיי? מימד המקום מתפרץ ונכנס לנו למימד הזמן והנפש. מה? לא נכון. לא נכון. הכל מחובר למקום. יש לי עכשיו הלכות שלא היו לי שם. בחוץ לארץ יש לך הלכות צבא? יש שולחן ערוך של הצבא. יש לך הלכות מדינה? לא. יש לך תומעות, יש לך מעשרות, יש לך שמיטה. איפה? לא היה כל זה. להפך. התפטרנו, אנחנו שקטים, בלי חשש שביט. כי זה הפך להיות חשש. עד היום כותבים לך ביין, בלי חשש. אז תשאלי את מי שכתב את זה, זה מפחיד אותך את השכינה? זה מפחיד אותך הקדושה כשהיא מתלבשת בפירות עד כדי כך שאתה מכנה אותה חשש? אתה חושש מהקדושה? אל תקנו אצל יהודים. לכו תקנו אצל אנשים אחרים שמגדלים במקום אחר, ככה שתהיו שקטים. אתם מבינים? מה קרה כאן? הקניין של יציאת מצרים הוא קניין האופי העצמי שבחירות האומה. והתכונה של מתן תורה הלא היא אותו אור אלוהי הראוי להיקלט רק בהיות העצמות. תראו את הרב, אין עדיין יום העצמאות. אני כתבתי לכם בסוגריים, הוא כבר נותן לנו רמזים. העצמות קורא לזה, הישראלית כבר משוכללת ומוצאה לאור. החודש האמצרי ירח זיו הוא, כן? אשר קלט את ההכשר המורכב של העצמות הטיפוסית הישראלית. לא קיים עדיין יום העצמאות כשהוא כותב את זה. כלומר, מה הוא אומר לנו? החודש הזה, חודש יר, מיוחד ומסוגל למה? לעצמאות. הנה, הוא כותב לי את זה במילים שלו. הטיפוסית, זאת אומרת, אתה תגיע לדעת מי הטיפוס שאתה. עד היום לא ידעת מי אתה. פלא פלאות. ושל הקליטה העליונה של אור התורה. לא רק זה, כי זה לאומי. ואתה גם תתפוס את אור התורה, כלומר את מתן תורה שיבוא חודש הבא. אז אומר לנו הרב, אני מצאתי לעצמי את החודש שהוא בעצם הנוסחה המנצחת. הבנתי שחודש אייר זה החודש של גמר התיקון. כך אומר לנו הרב פה. אין יותר מזה. לקחתי את האלוהות, סיוון, ולקחתי את הלאומיות, ניסן, ובניתי מזה חודש שלישי. לצורך העניין הוא באמצע. אתם יודעים שבקבלה השלישי הוא תמיד באמצע, נכון? הנה, אייר באמצע. כלומר, יש בו מניסן ויש בו מסיוון, והוא בעצם האלמנט המקשר את הכל.
הרב, אבל החודש הזה אנחנו כבר, הוא לא נגמר, אנחנו כבר 69 שנה עליו.
כל...
אנחנו 69 שנה מנסים לבנות את הטיפוס הישראלי.
מה זה מנסים? אנחנו בונים. יפה.
זאת אומרת ש... עוד מצאנו אותו כל כך. לא גמרנו...
אמרתי שזה לוקח זמן, בגלל שזה מתלבש במימד הזמן, ולכן זה כמעה כמעה. אבל מתקדמים. ברוך השם, אסור לזרוק את כל מה שלא מתאים יחד עם מה שטוב. צריך לדעת לעשות בירורים. אז צריך לחנך דור חדש שיודע לזרוק את התפל ולשמור את העיקר, בעזרת השם. אנחנו לא עיוורים, אנחנו לא משוגעים שאומרים הכל טוב, הכל יפה. יש דברים שצריך לתקן, ברוך השם. למה אתם שלמים? למה אתה לא אומר את זה על עצמך? אני כבר 50 שנה חי, ולא הצלחתי עדיין. אז בוא נזרוק אותך לזבל. לא. כל יום אתה מנסה להשתכלל, נכון? אותו דבר, יפה מאוד. תינוק שנולד, גם כן. יש חוויות נעימות וחוויות פחות נעימות, אבל אתה לא זורק את הילד כל פעם שהחוויה לא נעימה. אז אומר הרב, לחודש הזה יש אופי מיוחד, מתוך אופיו המיוחד. יש בו גם משום תוכן עצמי וגם משום הכנה. על כן, אתה תראו במה הוא מסכם, כאילו נותן לנו עכשיו פטיש, אייר דאי שאתה, כלומר, אייר של יציאת מצרים, יצאנו בניסן, החודש אחרי יציאת מצרים, עבורי עברו, עברו את החודש. זאת אומרת שהפכו אותו לחודש מעובר. בדרך כלל, איזה חודש מעברים? אדר. כלומר, תראו מה קרה. הגמרה עכשיו אומרת לי את זה, והרב מביא את זה, הוא מבין עכשיו למה. כלומר, חכמי ישראל בקדושתם וברוח קודשם, מה הם עשו לחודש אייר של יציאת מצרים? עיברו אותו. איך אתה מעבר חודש אייר? כלומר, מה הם ראו בחודש הזה דווקא כדי לעבר אותו? סימן לעתיד.
מציאות בשל עצמה.
מציאות בשל עצמה. עכשיו הוא שמן. עכשיו הוא מלא. אני מעבר אותו כדי שיהיה שלם, כדי שיהיה מלא, כי אני יודע שלעתיד לבוא הוא החודש הממצא. פלא פלאות. לפי זה קיימת התאמה בחודש אייר בין הקודש האלוהי לבין הקודש הלאומי של ישראל. אייר הוא הדבק המאחד בין גאולת מצרים לבין השגת הרובד הזהותי נשמתי אשר התגלה במתן תורה. בחודש יר מתגלה הקדוש ברוך הוא גם כאיש מלחמה וגם כזקן המלמד תורה. אתם זוכרים? למה במתן תורה כשהקדוש ברוך הוא מתגלה הוא אומר לך אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? תגיד אני השם אלוהיך שנותן לך תורה, אני עכשיו באמצע נתינת התורה, אתה לא יכול להגיד אני השם אשר נותן לך? למה אתה בתעודת זהות שלך אתה מזכיר לי את מה שאתה הוצאת אותי ממצרים? אתם יודעים למה? כי הרבה אנשים חשבו שיש שני אלוהים. אחד דתי שעכשיו נותן לי תורה, ויש אלוהים אחר שהוציא אותי ממצרים. זה לאומי, זה דומה לרמטכ"ל. אז אולי יש שתי רשויות, חס ושלום. אומר להם הקדוש ברוך הוא, לא, אני דתי לאומי, אני. לא הבנת את זה, לא הבנת כלום. על אותו משקל אפשר לציין את הגשר המתגלה בחודש אייר. אז החודש הזה הוא בעצם גשר. המחבר בין ישראל לבין אומות העולם. כלומר, הלכתי לחפש האם החודש הזה אכן ממלא את תפקידו בהיסטוריה. האם הוא גשר רק בין שני החודשים, או שהוא גשר גם מסוג אחר? וראו איזה פלא. מצאתי. אכן, היום בו ניתנו שבע מצוות בני נוח, הוא כ"ז באייר. יפה. כלומר, לפי זה, חודש אייר הוא גם הגשר בין ישראל לבין אומות העולם.
מה זה כאילו בזמן נוח? זה הזמן של נוח?
כן, כן. זהו גם היום בו יבשה הארץ אחר המבול, באותו יום בו יצאו נוח ובניו מן הטבע וקיבלו עליהם את שבע המצוות. כתוב מפורשות בתורה שזה יום שהם יצאו והגמרא אומרת באותו יום קיבלו שבע מצוות בני נוח.
רגע, אז היום הזה היה מבחינתם שלושה חודשים? גם יצאו, גם קיבלו?
לא. כף זין באייר. זאת אומרת, הם בעצם, האומות העולם חוגגות את הקישור שלהם לגאולת ישראל דרך שבע מצוות בני נוח. כלומר, גם הגאולה של אומות העולם באיזה חודש?
אייר.
כמו הגאולה של ישראל, של העתיד לבוא. לא יפה? לפי זה יום כ"ז אייר הוא הזמן המיועד והמסוגל להעברת המסר האלוהי העובר דרך עם ישראל לאומות העולם.
סליחה, רציתי לשאול בלי קשר.
מה?
אין להם קשר לאומות העולם.
מה זה אין להם קשר?
אם הם ישר מקבלים את זה דרך עם ישראל, אז אין להם דיוק בבית כמו בחיים.
לא הבנתי את השאלה.
אנחנו לא בועלים את העולם, אנחנו בועלים את זה.
בוודאי. אנחנו צריכים לגאול, הרי מאיפה אומות העולם יכולות לקבל את האור? מהקדוש ברוך הוא ישירות? כן או לא? לא, רק מעם ישראל. זאת אומרת, שאומות העולם, איך בעצם אנחנו מגיעים לזמן של גאולה? כשיש הכרה שעם ישראל הוא המתווך. זה נקרא גאולה.
אנחנו עצמנו יהיה.
בוודאי, זה העניין. מה יש במילה אייר? ארץ ישראל, יום ירושלים. ארץ ישראל וירושלים זה במילה אייר, מה אתה רוצה? מעניין לראות שבהקשר לעניין הזה זכינו בדורנו לשחרורה של ירושלים. מתי שחרור ירושלים? בחודש אייר, למה? סליחה, השגחה פרטית זה לא בשביל זה. הקדוש ברוך הוא משגיח על כל המציאות חוץ מיום העצמאות ויום ירושלים. רק בשתי התאריכים האלה הקדוש ברוך הוא ברח מההיסטוריה. כי הוא לא יכול, מה יגידו עליו? לכלכת, נהיית ציוני. כן. אז הוא כנראה לא היה בהיסטוריה. איך אני יודע שהוא לא היה בהיסטוריה? אתה לא אומר הלל. אם אתה לא אומר הלל ביום ירושלים או ביום העצמאות, זאת אומרת שאתה לא מאמין, או, לא, לא, הפוך. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא לא היה פה. ואת זה רבותיי לא מסוגל לבלום, לא מבין. אותה עיר, ירושלים, ממנה, עכשיו זה מוסיף למה שאמרנו, יוצא דבר השם לאנושות כולה. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אז ירושלים אני חייב לחזור אליה מתי? בחודש אייר. כי חודש אייר הוא הזמן של הגשר ביני לבין אומות העולם. וואי 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 וואי. הכל מסודר? מה, יש מישהו שמארגן את הכל? יש סדרן גדול שם? לפי כל האמור עד כה, נראה באופן ברור למדי כי בחודש, כי חודש אייר מסוגל כבר מששת ימי בראשית לגלות את שותפותו של עם ישראל בתיקון העולם. עכשיו נעשינו שותפים. על ידי אחיזתנו בירושלים, עירו של הקודש, מתגברת בנו תחושת האחריות להפוך את העולם הזה כולו לבית השם. ממצב הגלות בו נסתמו עיניהם של ישראל במשך אלפי שנים, נפקחו עינינו בדור הזה, וזכינו לראות בשוב השם את שיבת ציון. שיבת ציון היא פעולת הבראתו של עם ישראל ממחלת הגלות. שם הייתי חולה. יותר מזה, מתתי. חזרתי לתחייה. תחיית המתים, זה עכשיו, זה רבותיי. אייר, אני השם רופאיך. תראו כמה אותיות. כל הצירוף בין ההוויה לבין שם הדנות מופיע בשם הזה, אייר. בחודש אייר שנת תשח, כן, החל להתקיים בנו הפסוק, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. למה? כי בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, אני ממשיך את הפסוק. אז, רק אז. אז, מה זה אז? למדנו. צירוף שם הוויה עם שם אדנות, שמונה אותיות. א', ז', אחד ועוד שבע. הנה, שמונה אותיות, ציירתי לכם אותם. מתחיל בי', מסתיים בי'. אז אני עכשיו יכול למלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מה זה לשוננו רינה?
הלל.
פשוט מאוד בפסוק של דוד המלך. דוד המלך אומר לי לפני 2,000+ שנים. תגיד הלל ביום העצמאות, זה יהיה בחודש אייר. אני אומר לך את זה עכשיו. סוף סוף התעלנו לקומת העיניים. תחזה. עוד שינוי בין תורת הגלות לבין תורת ארץ ישראל, מור לשאלתך. בחוץ לארץ היינו בקומת האוזניים בלבד, זאת לא אותה תורה בכלל. אתה לומד אכן אותו טקסט, אבל אתה לא מבין בכלל אותו דבר, הרי אווירה של ארץ ישראל מחכים.
עיניים זה חוכמה.
אז החוכמה מתגלה רק בארץ ישראל, תחזה, זה הזוהר. התחלנו לראות את שילובם של הוויה עם שם אלוהים בסוד הכתוב, אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. מה זה אתה הורית? כשמוציאים ספר תורה כולם שרים את זה, אני לא בטוח שכולם מבינים מה הם אומרים. מה זה אתה הורית לדעת? הראו לך, נכון? אתה הורית. כן, זה לשון פסיבית. כן? הראו לי. אתה הוראת, או שאני נראה לדעת, כמו הארץ אשר אראך. אני אראה לא את הארץ, אני אראה אותך מאותה ארץ. אני אראך לאחרים, יוכלו לראות אותך. אתה הוראת, יראו אותך לדעת, יבינו, יקבלו דעת. מתי? אדוני הוא האלוהים. כשתבינו שהאל הדתי במרכאות הוא האל הטבעי שמופיע בטבע שלנו. ולא ותפסיקו להפריד בין שתי הקומות האלה, חז ושלום. אתם יודעים מי הפריד בין שתי הקומות? הנצרות. תנו לקיסר מה ששייך לו ותנו לאלוהים מה ששייך לו. כל דבר במקומו. חודש אייר נקבע מעת הבורא לזמן חזרתו של העולם שהוא בעצמו ברא. כלומר, מתי הקדוש ברוך הוא חזר לעולם? בחודש אייר. איך אני יודע את זה? כי חזרנו לארץ ישראל, ואחרי זה חזרנו לירושלים. כשחזרנו אנחנו, מי חזר? הוא. בזכותנו, במרכאות, כן, ככה הוא ברא את העולם.
לבוש שלו.
בזכותנו הוא מופיע. הרי איך הקדוש ברוך הוא מתגלה? אני כל הזמן חוזר על אותו עניין, זה כבר מנטרה. כוח מעשיו הגיד, המשיך למי? לעמו. איך הקדוש ברוך הוא עושה משהו? דרכנו. דרך תהליך שיבת ציון, שב הקדוש ברוך הוא אל עולמו. מה שנבואתו של אברהם קבעה ועשך לגוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה, החל להתגשם בחודש יום. הנה. כלומר, גם הנבואה של אברהם אבינו, אם היית שואל אותו מתי זה יהיה, הוא אומר, בינינו, כן? לא רוצה לגלות כי יצעקו עליי, זה יהיה באייר. מה זה אייר? עוד מעט יקראו לזמנים בשמות, והשם אייר תשמור לך את זה בכיס, שם זה יהיה. ימי החודש מלאים כולם בזיו הסגולה הגנוז, בפסוק, התהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. עכשיו, אתה רוצה עוד סימן? כמה פעמים צריך להגיד הלל? פעמיים. יום העצמאות, יום ירושלים, התהלל, המתהלל. מה, אתה לא יכול לדבר בצורה נורמלית? תגיד, התהלל. איזה יופי. אז אחד כנראה השכל והשני?
ידוע.
זאת אומרת שמדינת ישראל זה... מה אתם אומרים? השכל. ירושלים זה הידיעה. כי אתה כבר חודר פנימה. לקודש, למלכות. יוד קי קי וב, זה הצירוף של החודש. גם אותיות שמו של החודש מורות על חוש הראייה. כלומר, מתי תחזור לראייה שאיבדת, היית עיוור במשך כל השנים האלה? כותנות עור, כותנות עיוור. כלומר, מתי אנחנו נגאלים מהחטא של אדם הראשון שעיוור את האנושות? בחודש אייר. לכן השמות שלו זה ראייה. ראייה. כמו הרב שלנו. ההולך ומבריא מעיוורון הגלות. החירות המדינית שנקבעה בהל לחודש אייר, אחרי 2000 שנות גלות, קבעה לשיטתו של הרמב״ם, הרמב״ם עכשיו, הלכה, לא קבלה, את התממשותם של ימות המשיח. למה? מה אומר הרמב״ם? מה ההבדל בין שם. העולם הזה לבין ימות המשיח? רק זה. דבר אחד, שיהיה לכם בעצם עצמאות. הוא קורא לזה במילים שלו, שעבוד מלכויות בלבד. כן, אבל אתה הבנת ככה. למה הוא לא אמר במילים יותר ברורות? אז יש לי חידוש בשבילכם. בפרק חלק הוא אומר שתחזור המלכות לממשלה ראשונה. זה כבר מתחיל לעניין כבר, אבל את זה לא זוכרים. לעומת חודש ניסן, המגלה גאולה באור ישר, ממעלה למטה, כי הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, נכון? לא עשינו כלום. המתנו, היינו פסיביים. בחודש ניסן של הגאולה. בא חודש אייר, והוא זמן שותפותו של האדם בגאולתו. זאת אומרת שהוא נרשם בסגנון של אור חוזר. כלומר, בחודש אייר אני כבר באור חוזר. מה זה אור חוזר? בסוגריים, האור החוזר הוא הכלי להכלת האור הישר. זאת אומרת שמה עשינו בעצם בחודש אייר, דרך השותפות שלנו? בנינו כלי... אפשרנו לקדוש ברוך הוא לרדת. לכן אני חוזר למה שאמר הרב קוק. איך קוראים לחודש הזה? איך קוראים למדינת ישראל שתהיה בחודש הזה? יסוד כיסא. זה היסוד של הכיסא. הקדוש ברוך הוא יכול לשבת. עד אותו זמן הקדוש ברוך הוא לא ישב. דבר זה יתאפשר אחר גילוי הגבורה הלאומית של ישראל. אור חוזר זה גבורה. אתה צריך להיות גיבור. אם אין גיבורים, אין כלי. גבורה זה כלי, נכון? מידות, תחומים. מה זה? ישב, זאת אומרת התגלה. אדוני למבול ישב. מה זה אדוני למבול ישב? שבזמן המבול הוא היה אמור להתגלות בעולם הזה. אין? זאת אומרת שכל פעם שאת מדברת על הקדוש ברוך הוא שהוא מתיישב, אדם שהוא יושב, אומרים גם בעברית, נכון היום, הוא יושב טוב. מה זה הוא יושב טוב? הוא מצא לעצמו את הפינה שלו, הכל בסדר, ברוך השם כבר קרס, הכל, כן? הקדוש ברוך הוא נמאס לו. ממה? ממה? מחוסר רגליים. נמאס לו כבר. לא מצאה היונה מנוח לכף רגלה. נמאס לו לקדוש ברוך הוא. זה כמו יונה מסכנה שאפה, אפה, 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 וכל פעם שהיא רוצה לנחות על משהו, יש קוצים, יש משהו שמפריע לה. היא תמות. היא חייבת להתיישב באיזשהו שלב. היונה זה כנסת ישראל, זה האלמנט הנוקבי של קודש הבריחו כביכול. אם אין לו התיישבות, אם אין לו ישיבה במציאות, אז מה עשינו? יפה. למה אתה יושב? למה אתה יושב? כי כל הילדים שלך מסביב כבר, זה כמו אחד זקן, אני מת לזה. לראות צאצאים, ילדים, כולם משתוללים ואני ככה, מה יותר טוב מזה? אני לא מדבר עכשיו על ישיבה ועמידה, אני אומר על הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא הגיע עכשיו, מי עושה את העמידה במקומו? אנחנו. יש כבר מישהו אחר שתפס את המושכות. אתם מבינים מה אני אומר? אני גם חושד באותם שישבו בבני ברק בלילה, עד שבאו התלמידים ואמרו להם, הגיע זמן קריאת שמה, הם חיכו לזה. כן, 10 שנים, 20 שנה הם חיכו לזה. וואלה, רק שהתלמיד שלי יבוא ויגיד לי, הרב, עכשיו הגיע זמן התפילה, הרב, בוא נעשה את זה. בכוונה. אתם מבינים מה אני רוצה לומר? שהילדים יבואו ויגיד לך, אבא, אתה באיחור, לך להתפלל. לא שאתה אומר לילד, הילד אומר לך באיזשהו שלב. דורשי רשומות כתבו בספר קרניים. כי ראשי תיבות אייר הם אברהם, יצחק, יעקב, רחל. זה לא סתם איזה משחקי מילים. אתם יודעים מה זה ספר קרניים שמרחם? ספר של קבלה עתיק, שאומר לנו בעצם כאן שכל החודש הזה מכיל בתוכו את הזכר ואת הנקבה, ג' קווים ומלכות המגלה. 4 מדרגות של קומה שלמה כוללת חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. בניין שלם העומד כנגד 4 אותיות, י' כו' כ', סוד ההוויה כולה. דברים גדולים הראו בחודש אייר לכל אורך ההיסטוריה של עם ישראל. ירידת המן, מתי החלה? למה? עכשיו אתם מבינים למה. כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתרגם משהו למציאות, איזה חודש הכי מתאים? אייר, אז גם שם הוא יורד המן. בערה של מרים, מתי הופיע בפעם ראשונה? גם כן, בחודש אייר. אז מתחיל להיות יותר מדי כבר. על המן ועל המים נאמר שהיו שניהם ממשיכים את חוכמת התורה על ישראל. כלומר, השכל וידוע. הנה, יש לי גם המן וגם הבאר של מרים, גם המים בחודש הזה. כלומר, יש לי גם לחם וגם מים. מה זה לחם ומים? זה הבסיס של הכל, אם תיתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ומים. זה העניין. והוא מאמר מפורש בדברי חז"ל במכילתא, בשלח י"ז, לא ניתנה תורה אלא למי? לאוכלי המן. כלומר למי שקודם כל עבר דרך חודש אייר. תאכל מן בחודש אייר, תקבל תורה בשבועות בחודש הבא. כלומר נצלו את החודש הזה לאכול מן. לאכול לחם, לחם זה ג' הוויות, 3 פעמים י' כו' כ', 78, הזן את הכל, זן. מדרגה גדולה מאוד של תזונה, של מזון, של ברכה, של שפע, כל זה בחודש הזה. לפי זה ניתן לומר כי הכלי המאפשר לישראל להכיל את אור התורה המושפע בחג השבועות, הוא סוד חודש אייר. אז יהי רצון שבעזרת השם נזכה. לחיות את תכונת החודש לפי התכונה שלו, לא נזייף, זה לא עוד חודש, עוד זמן שעובר, אני פשוט עובר, ויש שמות. עכשיו אני חוצה את השם אייר. יש לי עוד כמה ימים, אני עובר בתוך האייר הזה. לא. האוויר, יש לו מולקולות אחרות. אתם מבינים מה אני אומר? אתם צריכים ללכת ככה. לבלוע כל מולקולה באוויר. כדי להשתנות מבפנים, השכל וידוע אותי, הרי כל השכל, כל החוכמה, כל הבניין, כל הגשר, כל הדעת בין העולמות זה עכשיו. נעשה ונצליח. חודש טוב.